טוב, אנחנו בסימן נ"ה, דיני קדיש, נפתח בשאלה מעשית שהייתה היום בבוקר. אז נראה את השולחן ערוך מה אומר. היום בבוקר בבית הכנסת היה יהודי שהתפלל עם כולם, בסיבה מוצדקת, נאמר כך, עזב את התפילה אחרי קריאת התורה. מיד אחרי קריאת התורה. זאת אומרת, כשהגיעו לאחרי ובא לציון, לקדיש תתקבל, שמה זה קדיש תתקבל? היה חזן. תפילה, התפללו, קראו קריאת התורה. לא, יהודי, עשרה, יש עשרה אנשים בבית הכנסת. יהודי עזב את בית הכנסת, נשארו תשעה. ועכשיו שנשארו תשעה, הגיעו לקדיש תתקבל. מה זה קדיש תתקבל? זה קדיש שאחרי הובא לציון, שזה בעצם סיום התפילה, שבה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תתקבל צלותנה ובאותנה, עם צלותיהון ובאותיהון בכל בית ישראל. תתקבל התפילה והבקשה שלנו, עם התפילות והבקשות של עם ישראל. כי אני לפעמים שומע אנשים, צלעותיהון, אתם מכירים את זה? צלעותיהון. מישהו מחפש פה לאכול צלעות? בסדר, זה צלותיהון. צלותיהון זה תפילותיהם, בתרגום עברי. בכל מקרה, זה סיום התפילה. האם, על פי מה שלמדנו בשבוע שעבר, בסעיף ראשון, בסימן נ"ה, סעיף א', שכתוב, אומרים קדיש ואין אומרים אותו בפחות מעשרה. מה עכשיו עושים? אז נכון שהשולחן ערוך עכשיו פה מדבר על קדיש, שלפני ברכו אחרי השתבח, אבל השאלה שלי שהייתה הבוקר, ואנחנו התחלנו איתה, מה קורה עם הקדיש הזה? הרי אין עשרה. קודם כל, שבע וגם עשר לעולם זה לא עוזר. כי שבע זה בנות ועשר זה גם בנות. צריך שבעה או עשרה?
שבעה.
יפה. זה דבר ראשון. דבר שני, הרגע קראתי. למה משנה ברורה לא פתוח לך? תפתח אותו. תראה מה כתוב בפנים. יקרא, אתה אומר, אני צריך לקרוא שוב. בוא, תפתח, תפתח. אנחנו מחנכים הרי, מלמדים. סימן נ"ה, סעיף א'. כן. עמוד 170. עשר פעמים טוב. בסדר? מה כתוב? סעיף א', אומרים קדיש ואין אומרים אותו בפחות, נו?
מעשרה.
יפה, מעשרה זכרים.
נכון.
בני חורין, גדולים, שהביאו שתי שערות, ואוהדים לקדושה וברכו שאין נאמרים בפחות מעשרה. בסדר? זה ברור מה כתוב פה? אני... קודם כל, מה אתה שומע אני לא יודע. אני יודע מה יכול להיות שמישהו אמר לך ואולי הדברים לא היו ברורים. אבל שנייה אחת אני אסביר מה שאתה אומר, אני אענה לך. בכל מקרה מה שרואים פה שאי אפשר לומר קדיש בפחות מעשרה? אז מה התשובה צריכה להיות? שאם מישהו עזב, נשארו תשעה אנשים בבית הכנסת, אומרים, היה קדיש, אלא שיש תשובה אחרת. כשאנחנו מתפללים תפילת 18, חזרת השץ, אמצע חזרת השץ, ומישהו עזב. נכון, כתוב, מי שעוזב, לא נעים, מה כתוב בהלכה, מי שעוזב באמצע חזרת השץ, אני משאיר את הציבור עם תשעה אנשים, אבל ההלכה אומרת, כיוון שהתחילו את חזרת השץ בעשרה, גם אם מישהו באמצע עזב, אפשר לגמור את חזרת השץ. וממילא, כיוון שקדיש תתקבל הוא חלק מקבלת התפילה, אם מישהו עזב לפני קדיש תתקבל, שזה בשחרית אחרי ובא לציון, בערבית אחרי עמידה ובמנחה אחרי תחנון או אחרי עמידה אם אין תחנון, אפשר לומר את הקדיש כי הוא חלק מהתפילה. זה המקרה היחיד שאומרים קדיש בפחות מעשרה. בפחות מעשרה. תשעה, שמונה, גם. גם. לא. הרוב ניכר. זה ברור? כמו חזרת השץ. כמו חזרת השץ. עכשיו, מה שהזכירו פה, ששבעה, אם אני מנסה לבדוק מי אמר דבר כזה, הדבר הזה נכון כשרוצים לומר קדיש אחרי תפילת עמידה בערבית. שהתפללנו תפילת עמידה במניין, בציבור, יש 10 אנשים שעומדים בתפילה, בבית הכנסת מצויים 10 אנשים, רק ש3 עדיין לא גמרו תפילת עמידה. ממילא הם לא יכולים לענות לקדיש. כיוון שיש 10 בבית הכנסת, אפשר לומר קדיש גם ב7. בסדר? ואותו דבר, בבוקר, אם הצטרף מניין, ואנשים כמובן, אתם יודעים איך זה, ממהרים, יש להם כרטיס, איך קוראים לי? לא, כרטיס שעולים למטוס. הקטן הזה, לא?
טוב.
לא, לא, שעולים למטוס. טוב, לא משנה. בכל מקרה, צריכים לטוס. אין זמן, מהר. ורק הגיעו אנשים, התחילו כבר להגיד את הקדיש. סיום קורבנות, לפני הודו, קדיש. יש שני אנשים שמניחים תפילין. אפשר לענות לקדיש כשמניחים תפילין? אסור להפסיק. מותר להגיד קדיש. והם לא צריכים לענות. מדוע? כי מספיק שיש 10. אבל חזרת השץ, אם אין 9, כותב השולחן ערוך, אם אין 9 שעונים על ברכותיו, קרוב ברכותיו לבטלה. זאת אומרת, אני צריך 9 עונים. עזב באמצע, אחד, זה כמו שאמרנו, אפשר להמשיך, אבל צריך להתחיל עם 9 עונים לפחות. כן, בתפילין אין בעיה. אני מדבר עכשיו על חזרת השץ. איך?
ב9 עונים, 8.
לא צריך, דיברתי על קדיש. בקדיש מספיק לי 7 שיהיו. בחזרת השץ צריך שיהיו 9 עונים. אי אפשר אפילו אחד פחות. ההבדל ברור בין שניהם. בכל מקרה, אז לשאלה שלנו מהבוקר, היה אפשר לומר את הקדיש, תתקבל גם אם מישהו עזב, אחרי קריאת התורה? כיוון שזה המשך של חזרת השץ, כבר שהתחילו חזרת השץ ב10. אבל אם אין 10 אנשים בבית הכנסת, אין 10 אנשים בבית הכנסת, אי אפשר לומר קדיש. גם אם יש רק 9. אבל אם יש 10 אנשים, רק שיש חלק מהם, מיעוטם, לא יכולים לענות לקדיש, כי הם באמצע עמידה, הם באמצע הנחת תפילין, אפשר לומר קדיש. לך תחילה. בסדר? הבדל ברור? אם? לא, 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 לא. זה קשור לקריאה. וזה צריך שיהיו 10. כי קריאת התורה, אבל בעצם היא במקרה נמצאת שם. וכולנו רואים שהמקרה הזה הוא לא מקרי. מדוע קריאת התורה בשבת היא בין שחרית לבין מוסף? למה לא, איך אומרים, נתחיל את הבוקר עם קריאת התורה? או בסוף מוסף. למה באמצע התפילה? אומרים חכמים, זה המקום שיש בו הכי הרבה אנשים. זה נכון? רוצים שקריאת התורה תהיה ברובם. אלה שאחרו הגיעו לקריאת התורה, ואלה שיוצאים מוקדם, יוצאים במוסף. אמיתי או לא? כן. מראש כבר אמרו את זה חכם. זה הסיבה, אבל אם מישהו לא היה לו ספר תורה בשחרית, זה הקבוצה של חיילים, לא משנה, זה קבוצה שנפסל ספר תורה, אין ספר תורה במקום, אבל עד הצהריים יכולים להגיע למקום אחר שיש שם ספר תורה. נגמרו את התפילה. בצהריים במנחה יוצאו ספר תורה, והיו לו 7 עולים. בא לה. לא את כל הספר, את כל הפרשה של השבוע. כן. טוב, בואו נראה בפנים. אומרים, אז יראינו בפעם הקודמת ונתקדם לסעיף ב'.
הרבה, נחת תפילין. אין לא עונים לאמן, לא עושים לאמן.
כלום.
לא עוצרים את הלב.
לא מפסיקים לשום דבר בהנחת תפילין, בין תפילין של יד, תפילין של ראש. וגם מי שמניח רבנו תם, על אף שאין שם ברכה, לא מפסיק בין רבנו תם של יד לרבנו תם של ראש. כי ההפסקה היא בעצם ההנחת תפילין, לא בגלל הברכה, בלבד. כן, אומרים אחר כך, מי שיפסיק שיברך. אבל עצם העובדה שהאדם לא מפסיק בין חיי המעשה לבין המחשבה. כי אנחנו יודעים שלצערנו בעולם הזה יש הרבה אנשים שיש נתק בין המחשבה לבין חיי המעשה שלהם. מה לעשות?
אבל אם יש אצלי הציבור מברך פרפור...
אין כלום, אתה... לא יהיו חיי המעשה שלך מנותקים מחיי המחשבה. הנחת תפילין של יד, מיד אתה מניח תפילין של ראש בלי שום הפסק. לא יהיה שום הפסק. זה עניין יסודי בהתנהלות האדם בעולם. לצערנו יש אנשים שזה מנותק ורואים את התוצאות אחר כך. בסדר? אם אתה רוצה לחכות... יפה, למה אני התחלתי אם אתה רוצה? כי הבנתי את השאלה הבאה. אם אתה רוצה לחכות כדי לענות קדיש או לענות ברכו, אתה יכול לחכות. אבל אל תתלונן אחר כך למה לא הספקתי לעמידה, כי עיקר תפילה בציבור זה עמידה, כולם ביחד. אז תחליט מה אתה רוצה. אבל הוא יכול להגיד את הקדיש כשיש עשרה בבית הכנסת, גם אם לא עונים. גם אם מישהו מתנמנם, הדוגמה שמופיעה בהלכה. אדם מתנמנם. אני יודע, אפשר להגיד קדיש כך? כן. מישהו מתנמנם, אפשר להגיד קדיש.
הוא לא עונה.
עוד פעם, מספיק שהוא נמצא, זה הבדל מקדיש לבין קדושה. לבין חזרת השץ. כבד שמיעה זה בסדר. אבל מי שממש לא שומע חירש, אז זה בעיה אחרת. טוב, נקרא בפנים, התחלנו שבוע שעבר סעיף א', נתקדם א' ב' והמשך. אומרים קדיש ואין, אומרים אותו לפחות מעשרה זכרים בני חורים, גדולים, שהביאו שתי שערות ועוד דין לקדושה וברכו, שאין נאמרים לפחות מעשרה. סעיף ב', אם התחיל לומר קדיש או קדושה בעשרה, ויצאו מקצתן, גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה שהתחיל, והוא שנשתיירו רובן, שמים לב לסוגיה? ומכל מקום עבירה היא לצאת, ועליהם נאמר, זה מה שאני לא אמרתי מקודם, ועוזבי השם יחלו. אבל אם נשארו עשרה, מותר לצאת. בסדר? אנחנו מתחילים קדיש כשיש עשרה. אני כבר אמרתי שיש עשרה, יכול להיות שחלק ישנים גם. חלק מניחים תפילין. אין בעיה. אבל אם יצאו מהמקום, אין לנו עכשיו קיבוץ של עשרה אנשים במקום, אפשר לסיים את הקדיש או את הקדושה. אבל על מה נאמר על אלה שעוזבים ומשאירים את הציבור בלי מניין? או משאירים בלי ציבור? את האנשים כפרטים וכציבור? מה קורה? אז זה נאמר אומר הרמ"א, עבירה היא ועליהם נאמר ועוזבי השם יכלו. מביא את זה בשם הירושלמי. מה? שרוצים לצרף עשרה. שרוצים לצרף, לצרף עשרה, תמיד צריכים להיות העשרה באותו מקום. יש שאלה אם יש חלק האנשים בבית הכנסת וחלק בעזרת נשים. בואו נראינו, אבל יש לנו את כל הדברים האלה בהמשך בהלכות... מה? תפילה זהו, נו? ברגע שהוא לא נמצא במקום, הוא לא מצטרף. אלא אם כן, אלא אם כן, הנה בואו תראו, זה סעיף י' ג' מקדימים את המאוחר. בסדר? עמוד 174. צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח ציבור עמהם. והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ, דיינו כשסוגר הדלת במקום השפה הפנימית של עובי הדלת ולחוץ, כלחוץ. ואם הוא נמצא בחוץ, הוא לא מצטרף. בסדר? אם מקצתם בפנים, מקצתם בחוץ, שליח ציבור תוך הפתח, או מצרפם. חצה קטנה שנפרצה ממלואה לגדולה, כן, או נפל הכותל, הגדולה כפוגלת עם הקטנה. בסדר? קטנה הגרת. יש הלך ציבור בקטנה והציבור בגדולה מוציאים את החובם. רובם בגדולה וחלק בקטנה לא יוצאים את החובה. קצת העשרה, תראו סעיף י"ח, קצת העשרה בבית הכנסת, קצתם בעזרה, אינם מצטרפים. בסדר, יש לנו הרבה הנחות ללמוד בזה. בעניין הזה של מי מצטרף. בואו נתקדם רק לפי הסדר של השולחן ערוך, כי אם מותר לי לחוות דעה, נראה לי שהסדר שלו בנוי כמו שצריך. וזה שאנחנו קופצים, זה קפיצות. עדיף ללכת כסדר. טוב, אז אמרנו שמה שהתחילו אפשר לגמור. אומר לנו המשנה ברורה בסעיף קטן ו, אם התחיל, והוא הדין בכל דבר שצריך עשרה, כגון נשיאת כפיים, קריאת התורה והפטרה בנביא, גומרים כל מה ששייך לעניין זה, כיוון שכבר התחיל בו בעשרה. אבל לא מתחילים משהו עניין אחר. לומר קדיש, ואם התחיל לומר השתבח בעשרה, ויצאו מקצתם, וכן אם התחיל לומר אשרי שקודם מנחה בעשרה, ויצאו מקצתם, מסתפק הפרי מגדים שאולי יוכל לומר קדיש אחר זה, כי הקדיש שייך להשתבח ואשרי, והם בשערי תשובה, ושבהם אליהו רבה, אומרים בספר מאמר מרדכי, ובדרך החיים וחיי האדם, כולם פסקו, דלא יוכל לומר הקדיש בזה, ואם הם פסקו שלא יוכל לומר הקדיש בזה, אז אותה תשובה שאני נתתי לגבי קדיש שאחרי קריאת התורה. שאם בן אדם יצא ולשאיר את האנשים בלי מניין, אז את קריאת התורה יכולים לסיים, אבל את הקדיש שאחר כך, זה בדיוק ההסתפקות שראינו, ופוסק פה המשנה ברורה, שם המאמר מרדכי, דרך חיים וחיי האדם, שאי אפשר לומר קדיש אחר כך. או קדושה לאו דווקא, והוא עדיין אפילו רק באבות. ברגע שהתחילו את התפילה, את חזרת השץ, בעשרה, ומישהו עזב באמצע, מה הכוונה באמצע? אפילו אחרי שהתחילו אבות, לא צריך אפילו יותר מזה. אפשר להגיד את הכל עד הסוף. הנה, סעיף קטן י', קדיש הקדושה, ועדין כל תפילת 18, לפי מה שמבואר בהגעה שבסעיף ג', עוד לא ראינו את זה. גומר גם החצי קדיש וקדיש שלם שלאחריה, שמים לב? אם עזבו אחרי 18 או באמצע 18, אפשר לומר גם את החצי קדיש וגם את הקדיש שלם שתתקבל, שאחרי תפילת 18, גם אם אין לנו מניין, מכיוון שהתחלנו את ברכת האבות במניין. במילים אחרות, אם מישהו יחס לבית הכנסת, יש לי מניין, ופתאום הוא החליט שהוא עוזב, בא לו לעזוב. אפילו עוד לפני הקדושה, בזכות זה שהוא היה בתחילת חזרת השעץ, אפשר להגיד גם את החצי קדיש שאחרי את החנון, ואת הקדיש שלם שאחרי הוא בא לציון, בזכותו. כן, אבל הוא מה? עבירה לצאת. עליהם נאמר, עוזבי השם יכלו. ומצד רק כתוב, עוזבי השם יכלו. מצד שני, אנחנו כולנו נברך אותו שהוא זיכר אותנו. להגיד קדיש, יהיה 50-50, כמו שאומר הרב עובדיה, 50-50, שורד עד לפעם הבאה. בסדר? זאת השם.
אגב, מה עשו מכינו זה ביום שני? מה היה
רואה
כזה, היה
רוצה
לחזר
בשעת? נו. הוא שאל פה, אם גם את קריאת התורה אפשר. מה אני אמרתי מקודם? קריאת התורה היא שייכת לתפילה? במקרה שמנו אותה בתפילה, כי שם נמצאים האנשים. יפה, כן. בסדר? טוב. כן. אם התחיל, סליחה, יש פה תיקון. אומר השולחן ערוך, והוא שנשתיירו רובן. תסתכלו מה אומר המשנה ברורה רובן. מה אני אמרתי רובן? שבעה אנשים. נכון? מה אומר המשנה ברורה? אז תקבלו תיקון. היינו שישה ולא באים אל רובה דמינקר. כי אני אמרתי רובה דמינקר. המשנה ברורה פוסק פה, לא צריך רובה דמינקר. ניכר. מה? לא שומע? אני ככה ראיתי, אני לא, כנראה שאני לא זוכר טוב. בסדר? אז יש לנו משנה ברורה, זהו זה, כן.
יש לפעמים שהמשנה ברורה מבאר את השולחן ערוך, לא חולק רב?
אני אמרתי שהוא חולק. אמרתי, קבלו תיקון, אני טעיתי. מה? אין לי סיבה להגיד שהוא חולק. יש לי סיבה להגיד, אז לא. לא ראיתי פה משהו אחר. אם מחר תביא לי מישהו אחר שאומר אחרת, אז אני אתקן שוב. בינתיים, לא, מונח בראש רובה דמינקר. והמשנה ברורה אומר אחרת, אז המשנה ברורה צודק. אדר הוא לאכול חסידה. ככה אמר הרב אליהו. אם אתה חוזר, חסידה. בסדר?
טוב.
כן. סעיף ג' אם התחיל באבות ויצאו מקצתן, גומר אפילו קדושה. אם יצאו מקצתן לאחר שהתחיל להתפלל יוצר, לא יתחיל השליח ציבור להתפלל תפילה בכל רם, שכבר נשלם תפילת יוצר. אם יצאו לאחר שהתחיל בכל רם וקדושה, יכולים להשלים על סדר קדושה ולומר הקדיש שלם שלאחריה, לשייך לתפילה. שהרי הוא אומר, תתקבל צלו תהון. בסדר? לא צלעו תהון. שמים למה כתוב פה? אנחנו לא עושים פה צלעות, אנחנו מתפללים. אבל הם קוראים בתורה. לזהו עניין אחר, כמו שאמרנו. שקריאת התורה לא קשור לתפילה, שמנו באמצע התפילה כדי שיהיה יותר נוח לכולם. ותפילת ערבית וקדיש של אחריו לא שייך לקריאת שמע וברכותיה. בסדר? הנה, אותו דבר תראו משנה ברורה סעיף קטן כ"ב. העמידה של קריאת שמע וברכותיה לא נחשבת כחלק אחד. משום מה הם התחילו ברכת ערבית בעשרה, או אפילו רק ברכו לחוד, ואחר כך יצאו מקצתם, אין לו רק לגמור הקדיש שקודם התפילה. למה? כי הקדיש שקודם התפילה הוא שייך לקריאת שמע וברכותיה, לפי שהקדיש שייך לברכת קריאת שמע. אבל לא יאמר הקדיש אחר תפילת 18, לפי שהתפילה אינה חיבור לברכות של קריאת שמע. בכל שכן סדר קדושה וקדיש במוצאי שבת. אבל אם היו עשרה בשעה שהתחילו להתפלל תפילת 18 בלחש, ואחר כך יצאו מקצתם, יש לומר הקדיש שלם שלאחר התפילה, זה הקדיש שייך לתפילה. ובמוצאי שבת יכול לומר על חצי קדיש, גם סדר קדושה וקדיש שלם שאחר כך, לפי שכל זה שייך לתפילה כמו בשחרית. זה בדיוק הדברים שהסברנו. בדיוק אותו דבר. כן. סעיף ד' אומר השולחן ערוך, יש מתירים לומר דבר שבקדושה בתשעה, וצירוף קטן שהוא יותר מבין שש ויודע למי מתפללים. ולא נראים דבריהם לגדולי הפוסקים. והוא הדין שעבד ואישה אין מצטרפים. אומר הרמה, ואפילו על ידי חומש שבידו אין לצרפו. מי הוא יש נוהגים להקל בשעת הדחק? שימו לב, יש שיטת גאונים כזו, שאומרת שקטן שהוא מעל גיל שש, ומחזיק חומש ביד, אפשר לצרף אותו למניין. למה אתה צוחק?
חומש.
כן.
לא חומשים של היום.
חומש, חומש. לא ספר תורה, חומש. חומש. אתה צודק שיש כאלה בצפון אפריקה שאמרו שאם יש ספר תורה בבית הכנסת הוא מצטרף לעשירי.
קטן בספר תורה.
לא. תשעה בספר תורה. טוב, אז זה רבי יוחנן אומר, עני, עני בבלי טיפשה. מה בבלי טיפשה? לכמה וכמה ספר תורה, ולכמה וכמה תמיד חכם. ספר תורה יוצא מהארון קודש, השאר כולם קופצים, אפ על הרגליים. נכנס תמיד חכם, אחת טיפה. אבל זה טיפשים, למה? כי תמיד חכם זה ספר תורה חי. סימן שלפי רבי יוחנן, יש הבדל גדול בין ספר תורה לבין בן אדם, תמיד חכם. אז טוב, עוד השקלה שאמרו כך, שאתה דחק, הבן שלי חזר יום אחד בבית הכנסת, אומר לי, אבא, לילד קטן, רצו שאני אשלים עניין, ברחתי. כי אני יודע שאתה אומר שלא משלימים. מה, בירושלים, בארץ ישראל אין מניין, אני לא מבין. קטנות אמונה זה. אין דבר כזה אין מניין. אין דבר כזה. לא קיים. תמיד תמצא מניין. אם אתה מאמין שתמצא, תמצא. אם אתה לא מאמין, אז לא מאמין. איך יכול להיות שבית כנסת בירושלים לא יהיה בו מניין? אין. היה יהודי, זכרונו לברכה, גר בבית הכרם, סמואל, יש לו בן בנוף איילון, מברך לשם הפרטי שלו. הם מהולנד במקור. כאלה ניצולי שואה, מהולנד. הוא שמע פעם שמדברים בבית הכנסת האשכנזי שפלוני יושב שבעה והוא בא לבית הכנסת כי אין לו מניין בבית. הוא התחמם. אני בהולנד לא נתתי ליהודי לצאת מהבית בשבעה, תמיד ארגנתי לו מניין. יש פה מישהו שיכול לבוא ולומר שאי אפשר לארגן מניין בירושלים? זו הוצאת שם רע על ארץ ישראל, הוא היה יהודי כחכם. מי זה הבן אדם? הוא שואל לי. מחר יש לך מניין. מחר אין לו מניין. אין בעיה. הכל עניין של רצון, של נחישות, של ידיעה. זה קורא לך נפטר. היהודי ככה משכמו ומעלה. יהודי, לא שצריך. אבל בכל זאת אני אומר, לשים לב, אין דבר כזה. אז הבן שלי אומר לי, אבא רצו שאני אסלים, אני יודע שאתה אומר שלא, ברחתי. טוב, מה יעשה? בכל מקרה אתם רואים שבאמת יש מתירים ולא נראים לדברים לגדולי הפוסקים. למה מביא את זה השולחן ערוך בצורה הזאת? אם אני מעלה רעיון מבחינתי, למה השולחן ערוך כותב בצורה הזאת? כדי ללמד זכות, איזה עיירה נידחת, איזה גבעה שהם מקיימים במצוות יישוב ארץ ישראל, ובמקרה באו בלילה ועצרו את אחד האנשים, אז אין עניין. טוב, אז במקרה כזה אפשר לקחת קטן. אני יודע איזו סיטואציה הייתה לשולחן ערוך, הוא חשב עליה. שלכן הוא כתב, יש מתירים ולא נראה, כן, לא נראה, אבל יש מקרים מיוחדים. בסדר? בכל מקרה צריך 10, כמו שאמרנו, בסעיף הראשון, זכרים, בני חורים, גדולים, שהביאו שתי שערות. אלה ההגדרות שמי שמצטרף למניין. אם לא הביא שתי שערות, אפילו הוא גדול בשנים, דינו כקטן. עד שיצאו רוב שנותיו, שאז יתברך שהוא סריס. ואם נראו לו סימני סריס קודם לכן, דינו כגדול. אומרים לו, אין מדקדקים בשערות, אלא כל שהגיע לכלל שנותיו, אומר הרמה, מחזיקים אותו כגדול, ואומרים, לעניין זה מסתמה הביא שתי שערות. כי לכאורה בדברים של דאורייתא, אנחנו צריכים לברר. אבל בקדיש וקדושה, בתפילה, אנחנו לא מבררים, אומר הרמה. דברים אחרים, אז צריך. הנה סתם, אם הגיע לגיל 13, הביא גם שתי שערות, כן. בסדר? שנותיו, מניין שנותיו. טוב. אם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו, ואני לא יכול לענות עם היום, או שהוא ישן, אפילו אחי מצטרף עמהם. שמים לב? לא יכול לענות. עכשיו יוצא במקום שאי אפשר לענות. הוא נרדם, הוא יכול להצטרף. אומר המשנה ברורה. איך? אני לכן רוצה את המשנה ברורה. סעיף קטן למד בית. לב. אחד מהעשרה. הוא עדין יותר מאחד. בסדר? לשאלתך. ובלבד שישארו רובם שהם מתפעלים 18 ויכולים לענות עמהם. שיהיה רוב, ויש מחמירים ביותר מאחד, ובישן בוודאי אין לצרף אפילו מקום הדחק ביותר מאחד, כי בלב אחי יש הרבה פוסקים מחמירים בישן כדי לקמן. או שהוא ישן, הפרי מגדים שכתב, שועדין לעניין זימון עשרה, גם כן ישן מצטרף לדעת השולחן ערוך כמו עניין תפילה. ישבו בליל שבת לאכול, פתאום מישהו נרדם. אפשר לצל לזמן בעשרה או אפשר? כתוב פה שצריך להעיר אותו? לא כתוב. גזר שם. מה? גזר שם. כן, עניין זימון כמו לעניין תפילה. או לעניין קריאת התורה מסיעת כפיים צריך עיון. אך לעניין קריאת מגילה בוודאי אין הנשן מצטרף לעשרה לכולי אלמה. ובמגילה הבאי עשרה לפרסום הניסה ובישם לקה פרסום. אין פרסום הנס כשמישהו ישן. כן, מצטרף עם האם. כשבכל עשרה שהם גדולים שכנה שריה ביניהם, ודין הקדשתי בתוך בני ישראל כאן הביאו, ולא דמי לקטן, דלא בו קדושהו, והם בתורי זהב, שחולק לעניין ישן, וסביר על ידיהן להצטרף, והסכים עם הפרי חדש דיישן חשיב כשוטה, על כן לכתחילה בוודאי צריך להקיצו, ועל כל פעמים לעוררו שהם מתנמנם, והיין בביאור הלכה. כן, הוא מביא פה בשם חיי האדם, ברכי יוסף, דרך חיים, הסכימו עם התז בחדש, אפשר למקום שמתפלל קדש וקדושה בכל רם, השאר בלחש יש להקל במקום הדחק בישם. טוב, בסדר. סעיף זין. כשאחד מתפלל לבדו, נכון שאחרים ימתינו מלומר קדיש עד שיגמור, כדי שיזכה גם הוא. זאת אומרת, אם רוצים להגיד קדיש, שרואים שמישהו עוד לא גמר, כדאי לחכות לו כדי שיזכה. לא כי חייבים. כי אמרנו מקודם בסעיף הקודם, שגם אם הוא מתפלל אפשר להגיד קדיש. גם אם מישהו לא עונה. אבל כדי לזכות אותו לחכות. אני זוכר, זכר צדיק לברכה, הרב עזרא ציון מלמד הכהן. פרופסור מלמד הכהן. עצם הכהן. היינו מתפעלים אצלו בבית. הוא היה מקפיד שכולם יגמרו את התפילה. אבל אפשר יותר מהר. הוא אומר, אם מישהו בא וכיבד אותי, בא לבית שלי להתפלל, לא יכול להיות שאני לא אחכה לו. אני אזכה אותו, שישמע גם הוא את הקדיש. היה תמיד מקפיד. היה אומר, העין הטובה שהייתה לו של כהן, בסיום כל תפילת ערבית שהיינו אצלו, קודם כל מי שברך, דבר ראשון, לחיילי צהל כל ערב, ואחר כך מי שברך על כל מי שבא להשלים פה מניין ולזכות אותי שאני אוכל להתפלל בציבור, כי אני לא יכול לצאת מהבית. ככה עושה מי שברך. אני אומר, לפעמים צריך לדעת, הכרת הטוב. אדם בא, הכיר טובה, ישר, כן, צריך להכיר טובה למי שבא ועושה חסד. אז כל יום הוא היה מי שברך לחיילי צהל, ואחר כך מי שברך על כל מי שבא להשלים מניין. טוב, ברכת קורא. סעיף ח', חירש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, הן כפקחינו מצטרפים. אבל מי שאינו שומע ואינו מדבר, הרי הוא כשוטה וקטן. אז הנה שאלה ששאלנו בתחילה, אם הוא לא שומע אבל הוא מדבר, זאת אומרת, הוא יכול להגיב אולי על פי חיתוך שפתיים, או כל דרך אחרת, הוא יודע שהוא צריך עכשיו לענות והוא עונה קדיש הקדושה, מצטרף למניין. בסדר, צריך שלפחות הוא יוכל לענות, אפילו שהוא לא שומע.
יש לי מימולי מישהו חסרי דם להתפלל, והוא עונה אמן והכל,
נכון? אני יכול, אני מכיר בחור, ברוך השם, בעל, נשוי היום, אני לימדתי אותו לחתונה, עם תסמונת דם, שהוא שליח ציבור. תלוי במקרה. המקרים הם, בוא נאמר, מתוך 100%, 100 מקרים. בסדר? יש רמה כזאת, יש רמה אחרת. צריך לבחון. מהי הבחינה? בזמנו אנחנו שאלנו את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, מי נקרא שוטה לעניין חתונה? יכול להתחתן או לא יכול? אז רב אליהו, עונה תשובה. הוא יחלק חפצים מהבית, בלי הכרה. מי שיבוא יגיד לו, תשמע, תן לי את הכיסא מהבית. יגיד לו, כך. כך מסטיק, תביא לי את הכיסא. כך. הוא אומר, זה לא רב. אבל אם בן אדם עומד על חפציו, על רכושו, על קניינו, הוא ראוי לקנות. בסדר? זה נותן ממד רחב, אבל ברור. כמו שהגמרא אומרת, צרור וזורקו אגוז ונוטלו. הוא יודע מה לזרוק, מה לקחת. פה הוא יודע מה לקנות, מה לא לתת. זה רמה יותר גבוהה מצרור וזורקו אגוז ונוטלו. אבל בכל זאת, אתה רואה שהוא אדם רכושני. אדם שהוא רכושני הוא האדם. שלא מחלק סתם חפצים מהמית. זו הייתה תשובה של הרב אליהו, שאלנו אותו פעם. באיזה עניין. היה איזה מקרה שהיה צריך לדעת. כן, אלה הם הנתונים. אז יש גם דברים כאלה. וגם שליח ציבור יכול להיות, לא רק להצטרף למניין, אלא גם להיות השליח ציבור. לעולם הוא קטן עד שיביא שתי שערות, אחר שיהיה בן י"ג ויום אחד. ושנת העיבור בת י"ג חודש. אני לא בא ואומר, הייתה שנה מעוברת, אז מספיק 12 חודש. לא. שנה. והשנה היא שנה, היא לא 12 חודש. להבדיל מדברים אחרים שנוהגים בהם 12 חודש. אין כלי יוצא מדי דופיו אלא אחר 12 חודש. אבלות 12 חודש. ואם יש שנה מעוברת, אני לא מתחשב בשנה, מתחשב בחודשים. בבר מצווה מתחשבים בשנים. זאת אומרת, אם בן אדם נולד באדר, מתי הוא יהיה בר מצווה? באדר השני. נגיד, אם באותה שנה שהוא בר מצווה, יש אדר שני. כשהוא נולד היה אדר אחד. ואני לא אומר, רגע, הגיע כבר 12 חודש, הוא כבר היה. 12 שנה ועוד 12 חודש ויום אחד. השנה קובעת, לא החודשים. אם נער אחד נולד בכפתת לאדר הראשון בשנה מעוברת, ונער אחד נולד באדר שני באחד בו, ושנת י' ג' אינה מעוברת, אותו שנולד בכפתת לאדר הראשון צריך להמתין את כפתת לאדר בשנת י' ג' להיות בין י' ג' שנה. ואותו שנולד אחריו באחד באדר השני, יהיה בין 13 שנה, כמו שהגיע אחד באדר של שנת י' ג'. שמים לב מה קורה פה? מישהו נולד בכפתת אדר א', חבר שלו נולד יומיים אחריו, באלף באדר ב', שנת הבר מצווה יש אדר אחד. זה שנולד באלף אדר ב', יהיה בר מצווה באלף באדר. וזה שנולד בכפתת באדר א', לפניו יהיה בר מצווה 28 ימים אחריו. בסדר? גדול שהוא קטן, קטן שהוא גדול. כי הולכים לפי שנה ולא הולכים לפי חודשים. חכה, לכפתת באדר. טוב. אומר הרמ"א, מי שנולד באדר ועשה בר מצווה בשנת העיבור, אינו נעשה בר מצווה עד אדר השני. זה בדיוק כמו שאמרנו, הולכים לפי שנים ולא לפי חודשים, לכן אדר השני הוא אדר. אדר הסמוך לניסן הוא אדר העיקרי, זה מה שקובע לנו את יום הבר מצווה. בעזרת השם, שבוע הבא נראה לגבי אנשים שזה לא הצד הפיזיולוגי שלהם, אלא הצד ההתנהגותי שלהם, שיכול לפסול אותם ולהצטרף למניין. בינתיים ראינו אנשים, ילד קטן, ישן, כל מיני, הצד ההתנהגותי של האדם, עבריינים למיניהם, אם מצטרפים למניין או לא, בעזרת השם, עד שבוע הבא כולם יהיו צדיקים, אבל לא נצטרך ללמוד, אבל בינתיים, זו התוכנית לשבוע הבא. כל טוב.